יש לנו ממדים מאוד פרקטיים. חייל בצבא, חייל בצבא הרבה פעמים אומרים לחיילים אידיאליסטים, כן, אבל יש חיילים, כן, שמה שגורם להם לעשות דברים מאוד קשים לפעמים, מאוד מאוד קשים, זה שהם לא יקבלו חופשה הביתה שבת. כן, דבר כזה יכול לקרוא להם מוטיבציה אדירה לעשות מעשים מאוד מאוד קשים. למה? זה לא, אולי זה בגלליזם, אני לא אומר, לסוע בית השבת, כן, יש משפחה, יום התורה, אבל הסיבה יותר פשוטה, נגיד ככה, בגלל שהאלטרנטיבה היא עוד יותר גבוהה, לא יסוע שבת גם יותר גבוהה. ובעולם המעשי, אדם נכנס למסלול הרבה פעמים, זה גם שיר מנשת, אנחנו כתובה, שתקבו בכתובה, לשלם כתובה כדי שאדם לא יגרש את אשתו, כן? אתה רוצה לגרש לאשתו, רב איתה, כבר זרקו שולחנות אחד על השני והכל, בסוף מה שימנה ממנו, כי הוא צריך לתת לה כתובה. לא רוצה לגרש אותה, כי זה עלה הרבה כסף. אבל איזה חשבון, איזה חיים זה? אתה צריך לחזור לחיות איתה. איזה חיים זה לחיות עם אישה, שאתה יודע שכל מה שלא גירשת אותה, לא יודע שלא יכולת לשלם את הכסף של הכתובה. זה שיגעון הרי לכל. אין דבר כזה, שלא תהיה קלת מן אמוציה. אבל חז"ל יורדים פה לעומק מאוד גדול. יכול להיות שברגע זה אתה עכשיו כועס על אשתך. לפעמים אצל אנשים צריכים את הדבר הפרקטי, למה לא לגרש אותה, וזה קיים אצל כולם בעצם, זה קיים. ואז אתה לא תגרש אותה בגלל סיבות פרקטיות, אבל חז"ל פה קיבלו לעומק האמת. בעצם תיווצר לך קביעות פנימית עם אשתך. והקביעות הפנימית הזאת נטועה בך, רק הרבה גלים קטנים מנסים להסיט אותך מהקביעות הזאת. אז בזכות זה שאתה לא תגרש אשתך עם בעל הכתובה, בסופו של דבר תצליח להתגבר על כל מיני תקלות קטנות יחסית לגודל של הקביעות המשפחתית. שאולי באותו רגע שאתה נתקל בתקלה היא מאוד גדולה בעיניך. כן, באותו רגע שנתקלת בתקלה, כמו הר, אבל אי אפשר לחיות ככה. אבל אחרי זה נראה שבזכות כל הדברים לכאורה חיצוניים, הוציא הקביעות שהיא הרבה יותר חזקה והרבה יותר איתנה מכל המצוקות הקטנות. ואם באמת המצוקה הייתה מאוד גדולה, אתה מגרש שאתה בא לשלם את הפעם הזאת. זה יסוד מאוד גדול. בעולם המעשי זה מאוד פשוט, יחסית פשוט, גם בעולם המעשי זה לא פשוט. אבל כל נהגי עבד קרים כל בוקר לעבודה, כן, קרים באים בזמן וכו' וכו', משתום לא תמיד הם לא עייפים ולא תמיד אין להם חשק לישון למיטה, כן, משתום הם רוצים את זה, והם קרים כל בוקר לעבודה. העולם המעשי הוא מאוד מאוד חזק, בעולם הרוחני זה מאוד מסופר. בעולם הרוחני אין לנו גדר, זה הדבר הקשה. בעולם הרוחני אין לך גדר, אין לך בעצם איזשהו משהו ברור, מוצק. העולם המעשי הוא ברור, הוא מוצק, הוא קרוב אליך, כן? אתה מבין מה, אתה יודע פחות או יותר ללמוד שכר מעשה כנגד הפסדו. בעולם המוכני קשה מאוד לעבוד שכר מצווה כנגד הפסדה, קשה מאוד, אין דבר, אתה לא רואה את זה בעיניים. היצירות הן הרבה יותר מורכבות. לא שאין לנו בכלל גדר, אבל הגדר הוא לא ברור. והנה למשל אנחנו עוסקים בעניין שלנו לדבר בנחת לכל אדם בכל עת. על מצד אחד, גם אם הרמב"ן לא נתן לנו פה שיעורים בגלל הרמב"ן, כן? ולא העמיק חקר בסוגיה מדוע כעס לא טוב. שבוודאי שחשוב להעמיק חקר, בוודאי שהאיגרת שהרמב"ן כותב היא מתוך תודעה שלמה של הרמב"ן ותמצית חיים עמוקים של הרמב"ן וכל מה שהתורה שהוא למד, כמו שהזכרנו בהתחלה שלמדנו את האיגרת, בוודאי שהאיגרת הבנויה מתוך מרחב אדיר של כל אישיותו ונקיותו של הרמב"ן, שמתוך כך הוא מגיע למה שהוא כותב. אבל צריך לזכור שהרמב"ן לא מרחיב לנו את כל הדברים, או לבן שלו את כל הדברים. למה? כי הישרות הזאת שמוטבעת בנו, שכעס זה לא טוב, והישרות הזאת באמת היא אמיתית, היא נוגעת לדברים מאוד ארוכים שעוד נעשות בעזרת השם, אבל קודם כל מוטבעת בנו. כפי שנזכר, אדם שכועס זה לא סימפטי, רוב האנשים לא אוהבים את זה, זה לא צורה של בן אדם. ככה מקובל גם בעולם, זה לא לחינם. זה בגלל שאותו גדר, אותה אמת רוחנית שאולי אם תשאל בן אדם למה לא לכעוס, לא תהיה לו תשובה. התשובה באמת קשה למה לא לכעוס. לכאורה כן צריך לכעוס. אבל הכרה שמי שמדבר בנחת זה דבר טוב, זה דבר ישר, ומי שכועס זה דבר לא בריא ולא סימפטי, זה מצווה באנושות. רק שרובנו בשעת התלהטות כועסים, ורובנו בעם נותנים לגיטימציה לכעס. זאת אומרת, גם ברור לנו שכך ראוי להיות. למה? כי בשעת מעשה אנחנו לא מבינים למה לא לכעוס, והרגשות שלנו מתגברים, וגם בכלל אנחנו לא מבינים אולי למה לא לכעוס. הרמב"ן בא ואומר לנו שמי שיתרגל לדבר בנחת לכל אדם, למרות שאולי לא תמיד הוא מבין למה זה, ולמרות שבשעת מעשה אולי הוא היה רוצה לכעוס, אבל ההתרגלות הזאת היא מתאימה לטבע הפנימי שלנו, ולאט לאט מתוך התרגילנו בתורתך, כיוון שההתרגלות הזאת היא אמיתית, אז גם אם אתה לא תמיד מבין, זה לא כל רגע אתה יכול להתרומם להבנה הנכונה, ההתרגלות הזאת היא מוציאה אל הפועל את מה שטמון במעמקי הנפש הישרה של האדם, ולאט לאט בעזרת השם תתיישר ותתיישר דעתו של האדם, והרבה פעמים בעקבות זה אפשר יותר טוב להבין. זה גם הולך כאן בצורה כזאת. הרבה פעמים אתה לא יכול להבין דבר שאתה לא שייך אליו, שלא השתייכת אליו. מה שראינו ברמב"ם, סוף לכל תשובה, שכדי להגיע לשמה ולימוד תורה אדם צריך לעסוק במצוות ומעשים טובים שלא לשמה. זה כמו שהסברנו, ומתוך זה לבוא לשמה, שבלי עיסוק במצוות ומעשים טובים, והוא ילמד כל היום מה זה לשמה, זה לא יעזור, כי אתה לא שייך לזה, כי אתה רחוק מזה, כי הנפש הישרה שלך לא נפגשה עדיין בדברים בעלי ערך אידיאלי שיכולים להרים את הנפש משפנותה הפרטית והאגואיסטית. לכן, העיסוק בדבר אמיתי, כשאני מבין שאמיתי על פי האינסטינקט הישר, אפילו אם אני לא מבין את זה לעומק, בוודאי אחרי זה על פי התורה, שבוודאי מרחיבה לנו את הדעת ואת ההכרה, העיסוק בזה, בקביעות, איך צריך לעשות מעשים על פי האמת הזאת, מרגילים את הטבע הישר של האדם להתפגש עם הבנות אמיתיות, להיפגש עם מעשים אמיתיים, וכך נפשו של אדם לאט לאט מתרחבת, וזה גם פותח לו פתח להבין דברים יותר ויותר לעומקם. לכן זה מאוד חשוב לי, גם לפני שלומדים איגרת הרמב"ן, לפני שאנחנו מנסים לברר את הדברים בשכל, חשוב מאוד לזכור את הדבר הזה, הוא חשוב מאוד מאוד לכם. תדעו לכם, הדבר הזה אחד מהם חשוב יותר, גם ללימוד התורה, גם לכל דבר. גם בצבא, גם כל דבר, תמיד אני אומר את זה כבר בשיעור הקודם, אני חושב, אחד הדברים החשובים ביותר, יש זמנים שבהם אדם צריך לחשוב, ויש זמנים שבהם אדם צריך לא לחשוב. צריך לדעת את זה. זמן לחשוב זה כשהדעת של אדם יושבת בצלולה. יש לו קביעות, לחשוב, ועד הזמן, אני אומר, עכשיו אני חצי שעה ביום ושאני חושב, שאני חושב. מצוין, לחשוב בצורה מסודרת. לחשוב תמיד מההתחלה, אתה יכול גם להתמודד עם שאלות קשות, דברים קשים, מצוין. אבל הרבה פעמים, ברוב הזמן שלנו בחיים, מתפרצים לתוך ההוויה היומיומית מחשבות. למה כך? למה כך? אדם עושה משהו, לא משנה. יש הרבה פרצויות של מחשבות. ואדם נבהל מזה מאוד. רוב האנשים נבהלים. למה נבהלים מהדברים? כי אם אני חושב כך, סימן שזה האמת שלי, סימן שזה מה שאני מרגיש, אני צריך מיד להתמודד עם זה, צריך עכשיו מיד לענות תשובות. זאת אומרת, להבין מה נכון ומה לא נכון. עכשיו אני צריך לעשות לי לשבת מיד להבין מה, למה אני חושב ככה? ומה האמת? איך אני יכול עכשיו להתקדם? איך אני יכול להמשיך לעשות משהו? איך אני יכול ללמוד עכשיו? אני צריך לפתור את כל הבעיות. לכל תרדה שמטרידה את האדם, כל מחשבה שנכנסת ללבו של האדם, אדם כביכול חייב להתייחס אליה. ובוודאי אם זה מחשבה שבאה ואומרת לו, מי אמר שיש לך כוח וחשק וכו' וכו'. המחשבות האלה זה דבר נורמלי שזה קיים. זה לא נורמלי, זה לא היה קיים. הבעיה היא ההתייחסות אליהם. אם אני מנסה לענות להם, אז אני נופל. עצם הרצון להתמודד בשעה הלא נכונה זה כבר נפילה. אם, נהג עגל, באמצע שהוא נוסע ברך באוטו, באוטובוס, יהיה לו עכשיו התלבטות האם הוא צריך להיות נהג עגל או ללמוד תורה, למה אני לא יושב בישיבה ולומד, יגיד לעצמו? כן? נתחיל לחשוב על זה בשעת הנסיעה, ושם נרחם מה... לאיפה האוטובוס הזה יכול להגיע? אני יכול להגיע ישר לתוך הישיבה. בכל זאת, אם אדם יחשוב על זה בשעת מעשה, הוא פושע, הוא מועל בתפקידו. אין חס חלילה יכול להסתכן את חיי האנשים שאיתו. לכן צריך מאוד מאוד איתו, יכול לשאת לחשוב אחרי זה, אחרי שהוא יגיע הביתה, כן? יש לו זמן, וגם לא כל יום, אולי פעם בחודש, יש לו אולי יותר שבת בישיבה, יותר שנהג עגל, כן, בסדר. אז תשאל, תחשוב, תקבל לך זמן. אבל, כשאתה נהג, או כשאתה לומד תורה, אז אל תיתן למחשבות מתפרצות. לא שאתה צריך שינוי לך מחשבות מתפרצות, יש לאדם כל הזמן בחיים שלו. אבל רוב האנשים מתייחסים אליהם, אתה לא צריך להתייחס אליהם פשוט, זה שיהיה. אני ממשיך בשלי, מחשבות יהיו מחשבות, ואני ממשיך בשלי. זה לא סתירה. וכשיגיע הזמן, בלילה או פעם בחודש, אני אשב, אעשה דיון על כל הדברים, ואז גם אדם יראה בדרך שרוב המחשבות שהתפרצו, נשכח אותם בכלל. לא יזכור אפילו מה הוא חשב. כל המחשבות המתפרצות, מתפרצות שלא כסדר, מאוד מבעיטות את האדם, אבל למעשה הם עורבא פרח. רובם הגדול הם עורבא פרח. ורובם הגדול גורמות לאדם שהוא לא יוכל לאחוז בקביעות שראוי לו לאחוז, אז הוא לא בונה את החיים שלו. אז שהוא לא בונה את החיים, הוא פתאום מגיע ואומר, אתה צריך לעשות כך, לא צריך לעשות כך. אז הוא באמת מלא ספקות. למה מלא ספקות אבל? מכיוון שהוא לא בנה את עצמו, אין בו שום בניין רציני. אז הוא מלא ספקות לגבי מה שהוא עושה, אבל הספקות דובות זה גופה מזה שאתה לא בנית את עצמך. מזה גופה דובים על הספקות. זה דבר יסוד גדול מאוד. יסוד באמת גדול, הוא לא חשוב מאוד. אז זה קודם כל, לעניין ההבנה היסודית של הביטוי הזה של הרבן, לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תינתן מן הכעס, כל הסגנון הזה של הרמב״ם. זה חשוב תמיד לזכור את זה, לפני שאנחנו מתחילים, תמיד לזכור את הדבר הזה. כן? כי הרבה פעמים כשלומדים דברים לעומק, אחרי זה שוכחים את היסוד הגדול הזה. כן? חשוב בכל יצירה של דבר קבוע בחיים שלנו. בכל קביעותו של האדם, בלי זה, פשוט אין חיים. בלי זה, אדם שאין לו את ההבנה הזאת, חייו אינם חיים. כן? קרידה, חיים שהם לא חיים, ושום בניין קבוע מסודר לא יכול להיבנות, אם יש את חוסר הקביעות הזה. מתוך זה באמת אנחנו רוצים יותר להבין למה הכעס הדבר כל כך נורא. כמו שאומר כבר הרמב"ן, כל הכועס, כל בני גיהנום שולטים בו, גם רשע ליום רעה. למה באמת כעס הדבר כל כך חמור עד שהרמב"ן ראה לציין אותו בראש המידות בתחילת ה... תחילת המהלך שהגיע את הרמב"ן שמביאה את האדם למדרגות כל כך גדולות. מדוע הרמב"ן ראה לציין דווקא את העניין של הכעס? וכבר ראינו על זה קצת באגרות של הרב, מה שהזכרנו קצת מהדברים, ועכשיו בעזרת השם מתוך הדברים ננסה לנתח את הדברים יותר, מתוך הבנת הדברים בצורה יותר הגיונית, לנסות להבין בעזרת השם את משמעות הדברים. קודם כל, למה כעס זה דבר כל כך חמור? למה זה בכלל מידה אסורה? כי לכאורה באמת, כעס זה דבר כל כך לגיטימי, כל כך הגיוני, אין יותר הגיוני מאשר לכעוס. למה באמת שאדם לא יכעס על דברים שנעשים לא לפי מה שלכאורה היה ראוי או מצופה שיעשו? נא לצפה למשהו. איתם עושים בדיוק הפוך, שולח איזה פועל לתקן לו את הגג, הוא פסוק לתקן לו את הרצפה, כן? כל הדברים בלתי צפויים, כן? בניגוד לרצונו של האדם, שקיימים גם בחברה, גם אצל החברים הקרובים, המשפחה, גם אצל עצמך. עובד על אדם כועס על עצמו, אחד הכעסים הכי גדולים של האדם. זה לא על אחרים דווקא, אדם כועס על עצמו. אבל לכאורה זה כל כך לגיטימי וצודק לכעוס. ולא יש לצודק, אלא אם אני צדיק בזה, דווקא עם כל הכועס מחברו גדול מחברו. אם עכשיו ראיתי מישהו עושה לו בסדר ואני מתעצבן עליו, סימן שאני צדיק. כי למה אני מתעצבן? כי עשה משהו לא בסדר. אם אני מתעצמי למשל עשיתי משהו לא בסדר ואני מתרגז על עצמי, אני צדיק עוד יותר גדול. עשיתי מעשה שלילי, עשיתי מחשבה שלילית, לא משנה דבר, לא מספיק טוב, נו. אז ודאי שאם אני אתעצבן על עצמי, ויצעק על עצמי, ויכעס על עצמי, דווקא זה מבטא ביטוי של צדקות, של שלמות. אני חפץ שלמות, חשוב לי מאוד העניין האמיתי, חשוב לי באמת מאוד שהדברים יהיו שלמים וטובים. אז אני כועס שלא נעשים כראוי. מה יש יותר לגיטימי מהדבר הזה? לכאורה. וכשאני כועס על המציאות, כל מיני אירועים שקורים, תקלות שקורות. בקיצור, לכאורה אין דבר יותר אמיתי ויותר מוצדק ויותר נכון מאשר לכעוס. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם נניח שלכעוס משום מה, זה לא טוב. לא משנה עכשיו למה. זה לא טוב. עדיין אי אפשר להבין מדוע זה בכלל המידות שצריכות ללמד בישיבה. למה זה קשור למושגים אלוקיים? יכול לדעות אם זה טוב, לא טוב, תחילת הלב, אם זה בריא ללב לכעוס, או לא בריא. זה נחמד או לא נחמד. אבל למה זה נכלל בגרת הרמב"ן? למה זה כלול במערכת מושגי הקודש? השאלות שקשורות לעולם התורה, האם זה טוב לכעוס או לא לכעוס? איך זה קשור בכלל? איזה מידה אסורה יש בזה לכעוס? מה יש אם אני כועס? למה זה דבר אסור? זה לא לשון הרע, זה לא שהוא מכן מישהו, כן? לא, הוא כועס, הוא כועס, אם הוא כועס על דברים מוצדקים, לכאורה, מה שנקרא מוצדקים, אז לכאורה בכלל, האדם הזה הוא אדם ישר בערך, אדם אמיתי, אדם שכועס באמת, מה רע בדבר? למה הדבר הזה הוא בכלל מידות אסורות? בכלל מידות של, אפשר לשלוח אדם כזה אולי פסיכולוג, אבל איך זה קשור למידות מותרות או מידות אסורות? חז"ל מתבטאים בצורה חריפה, חז"ל אומרים כל הכועס כאילו בין עבודה זרה, כן, כל מיני גינו שולטים בו מהרמב"ן. דברים מאוד מאוד חמורים. צריך להבין אם כך, מדוע מסודו הכעס נכלל בכלל בתוך מערכת הקודש, ומדוע יש שלילה, דבר שלילי, בתכונה הזאת של הכעס. כן, איך יש לנו להבין את הדבר? לשם זה,
אז אמרנו עכשיו, אחרי שהתחלנו בצורף הראשון, כבר כל הנחת, אמרנו בעזרת השם, שעכשיו צריך להבין מדוע בכלל כעס זה דבר שלילי, ואימא נובע כעס, הדברים שקשורים זה לזה. הציודה אמר שמי שכועס בעצם כועס על הקדוש ברוך הוא. מה אמר לך? בן אדם, איך זה בן אדם? שמי שכועס הוא בעצם כועס על הקדוש ברוך הוא, מאוד מזין הקדוש ברוך הוא. להגיד מדוע, מדוע מי שכועס כועס על הקדוש ברוך הוא? אם אתה כועס על עצמך, לפעמים על המציאות, לפעמים על אנשים הטובים, כל מיני דברים שמפריעים לנו, מדוע זה כעס? איך זה מתייחס בכלל? איך זה נוגע הכעס אל הקדוש ברוך הוא? צריך גם להבין מדוע כל כך קל לנו לכעוס, ומדוע כעס אחד הדברים שפוצצים את האדם. כשאדם כועס לפעמים, אנחנו יודעים את זה, כן? לפעמים כשאדם כועס זה פשוט מרקיע אותו, פוצץ אותו. אדם כועס הוא מאבד כל פרופורציה לכאורה. שאם אדם אחרי שהוא כועס חושב על משהו כעס, למה עד כדי כעס, כעס, התרגז, למה שהכל מתפוסף, אדם אומר עכשיו אני עצבני, תעזבו אותי, כן, כל הכל עכשיו, כל העולם הוא הפקר כרגע. ממש, הוא מאבד ממש אותו רגע, מוכן לשרוף את כל העולם. כולנו יודעים את זה. נשאלת השאלה, מדוע אנחנו כל כך כועסים לפעמים, וכל כך מזדהים עם הכעס, וכל כך מתפוצצים, בצורה כל כך מופלגת. איך אם הדבר הזה עובר אחרי כמה זמן, אתה מסתכל אחורה,